אנחנו בפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם ותרומתם מהדהדת ומאוד משמעותית. ואנחנו מבקשים היום לדבר על תל חי. בעוד יומיים יחול י' א' באדר, ואנחנו שמחים לארח את צבי האוזר, יושב ראש הוועד המנהל של נאמני תל חי. ערב טוב לך צבי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ערב טוב לצופים, ותודה רבה שאתם עוסקים בנושא הזה, שהוא לכאורה עוסק בלשכחות, אבל יש לו הרבה היבטים אקטואליים עד היום הזה.
אז בדיוק על זה נשמח לדבר. אלתרמן כתב את האגדה הזו, הוא מדבר על תל חי, את האגדה הזו לקחיה, את האידאה הזו ומשמעויותיה, מצווים אנו לספר היום כאילו היה זה פרק נוסף בהגדת יציאת מצרים. אז מהי האידאה והאגדה, אם הייתי מבקשת אותך לנסח את תמציתה?
תראי, הסיפור של תל חי הוא בסופו של דבר קרב, או אפילו חודשיים או מספר חודשים שהתרחשו אי שם סוף 1919, תחילת 1920, אבל הם עיצבו, הייתי אומר, שלושה דברים שמלווים אותו עד היום. קודם כל, היישובים, ארבעת היישובים שהיו במה שהיום מכונה אצבע הגליל, התוו את תוואי הגבול לימים של מדינת ישראל. היה מטולה, מושבה שקמה ב-1896, הגיעה ב-1920 לסדר גודל של 200-250 אנשים, והיו עוד שלוש נקודות התיישבות קטנות, תל חי, כפר גלעדי וחמרה, ביחד לא היו שם יותר מ-50 איש. זאת אומרת, ותלוי מתי סופרים, כי גם מטולה עזבו אותה הרבה, בין 200 ל-300 איש קבעו את העובדה שהיום אצבע הגליל, קריית שמונה, מטולה, כל האזור הזה נמצא אצלנו, כאשר הגבול שחשבו דאז להתוות אותו היה צריך לעבור קו ישר בין ראש הנקרה לימת החולה. זה דבר אחד, הגבול. הדבר השני, אפשר להגיד שראשית צהל הייתה שם ההגנה העצמית, ההבנה, אחד, שאנחנו כן אנחנו יכולים, ושתיים, אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו ולא נהיה תלויים באחרים.
אתה אומר את המשפטים הללו וזה נראה שהם נכתבו בשמונה באוקטובר.
אז אכן, וזה היה שם עוצב התפיסה, שוב, היישוב היהודי, צריך להבין, 1920, 60 אלף יהודים בלבד בארץ ישראל, 30 אלף זה היישוב הישן, 30 אלף זה הציונים, והם מחליטים החלטה, גם או הייתי אומר מחליטים, אבל תובנה שמתגבשת בקולקטיב הזה, בקהילה הזאת, בקהילה הציונית של היהודים בארץ ישראל, שאפשר להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, זה בעצם נותן תוחלת לימים לרעיון של אפשר להקים מדינה, אפשר להגן על מדינה, וזה נתן ברמה הסימלית, כן, או המהותית, סמל מאוד חשוב, כל אירועי תל חי שהביאו את, לאחר מכן, את גל העלייה השלישית.
והתובנה השלישית.
אז זה הדבר השלישי. אבל בסופו של דבר צריך להבין, הייתה התעקשות של קבוצת אנשים קטנה לאחז בקרקע. דבר שלא היה מובן מאליו. הייתה גם ביישוב תפיסה שהסדק, מה שנקרא, הכוח העומד לשותנו לא יספיק, ולכן צריך לפנות את היישובים האלה ולסגת. ולמרות זאת, אגב ההתעקשות להישאר באזור שבאותם זמנים לא היה בתחום המנדט הבריטי, או לא בתחום פוטנציאל המנדט הבריטי היה אמור להיות בשטח הצרפתי, אותם אנשים שהחליטו כן לאחז, שינו את המציאות, והבריטים, בוא נגיד כשנתיים, שלוש לאחר מכן, בהסדר הסופי מול הצרפתים, התעקשו שהשטח הזה יישאר במנדט הבריטי, בגלל האחזות הציונית, בגלל ההתעקשות של היהודים לאחז בקרקע. וזה דבר, זה סיפור מפליא, זה סיפור מדהים.
לגמרי.
מעטים קובעים היסטוריה של וגבולות של מדינה.
ובוא נדבר קצת כמה מילים על האתוס בכל זאת של י' באדר, ואם אפשר לדבר קצת על האנשים, ודווקא ביום האישה הבינלאומי, גם כמה מילים על הנשים שנמנו על הקבוצה הזו ונלחמו, עד נשמתם האחרונה.
נכון, קודם כל, תדעת, שמדברים קצת על אקטואליה, היו... אנשים עד לאחרונה, עד השמונה בקטבר ככה, לפעמים הרימו גבה, האם נשים הן לוחמות, האם נשים הן חלק מכוח המגן העברי, ושאנחנו חוזרים למקורות, ושאנחנו חוזרים לתל חי, אנחנו רואים שאין אין הבחנה בין נשים לגברים, בכלל, זו הייתה תקופה מהפכנית שאחד ההיבטים שלה היה שוויון מלא בין נשים לגברים, וצריך להבין, בכלל התנועה הציונית, הקונגרסים הציוניים, זה היה אחד הארגונים הראשונים בעולם שנתן שוויון זכויות בהצבעה לנשים וגברים, וזה השפיע הדברים, זה חלק מביטוי כולל ברעיון של הגשמת החלום של שיבת העם לארצו, כולל התיישבות, כולל עלייה וכולל הגנה על המפעל הציוני, זאת מלאכה המוטלת באופן שווה על גברים ועל נשים. ואני חושב שלימים גם הגיוס חובה של גברים ונשים לצה"ל נולד כבר אז בתל חי.
משהו על האנשים עצמם שהפכו להיות חלק מהאתוס הלאומי?
תראי, אני חושב שהאתוס הלאומי מתנקז או מתגבש באותם אירועים באמת לדמותו של יוסף טרומפלדור, ש... נופל בקרב בתל חי 1920. תמיד אני חושב מה היה קורה אם טרומפלדור לא היה נהרג בקרב הזה. אני מניח שהוא היה באמת האנשים שהיו מובילים את המהלך הציוני להקמתה של מדינת ישראל. בסוף ישראל קמה 28 שנים אחרי תל חי. טרומפלדור בזמן הזה כבר הופך לאגדה, אבל אני חושב שבאישיות שלו, בנחישות שלו, בהבנה, אזכיר, אדם הוא אדם מוגבל, מה שנקרא נכה, ללא יד, הוא מוביל את ההגנה על תל חי, הוא מוביל את התפיסה, של בוא נעלה ונגן על נקודת היישוב. צריך להבין, טרומפלדור מגיע לתל חי חודשיים לפני הקרב, הוא לא היה לפני כן, מתנועת החלוץ הוא מגיע, הוא מגיע עם בערך תגבורת של 20 אנשים, והוא בעצם אדם שעוד הופך, שהופך לאגדה עוד בתקופת חייו, הייתי אומר, הוא נפצע, הוא מאבד את היד במלחמת רוסיה יפן 1905, הוא נופל בשבי של הצבא היפני כחייל רוסי, או אפילו לא היה קצין, וביפן הוא מגלה לראשונה, גם שלא היה קצין, גם את תכונות המנהיגות שליוו אותו לאחר מכן, וגם את התפיסה הציונית הוא מגבש אותה. צריך להבין, הוא הופך להיות המנהיג או המוביל של השבועים היהודיים הרוסיים יפן, אני אגב ברמה אישית נסעתי, אני הרבה נוסע ליפן, לבקר, הלכתי לראות את אותו אזור שטרומפלדור ישב שם במחנה שומעים ליד אוסקה, יש שם אפילו בית קברות עם קברים יהודים, וזה מדהים שהוא עומד בראש קבוצה של נגיד 500-600 כן. שבועים יהודים מהצבא הרוסי, ושם הוא מתחיל לגבש את תפיסות הציוניות ותפיסות ההגנה ותפיסות היכולת שלנו כן להגן על עצמנו ולשאוף לעצמאות.
צבי האוזר, יושב ראש הוועד המנהל של נאמני תל חי, תודה רבה ששפכת אור על אחד הסיפורים, ואחת היא האידאות בדיוק כפי שכתב אלתרמן של המורשת הישראלית והיהודית. תודה רבה.
ויש לנו רק במילה אחת, יש לנו את האידאות ואת הרעיונות, ויש לנו את השירים שנכתבו, ויש לא מעט שירים, והשמעתם בתחילת הדרך אחד מהם. יש לנו את ה... פסל החשוב של הארי השואג, שהוא הרבה יותר מסתם פסל, הוא רעיון, ונדמה לי שדווקא מה שהתרחש בצפון בשנה וחצי האחרונות,
מחדד.
אומר שאנחנו צריכים לחזור לארי השואג, לחזור לתפיסות של טרומפלדור, להרים את הראש ולאחז בקרקע.
אמת, צבי האוזר, תודה רבה ושבוע מבורך.
תודה רבה וערב טוב.